האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
בתוך הכסף, הפודקאסט של מכון הפניקס לחקר שוק ההון באוניברסיטת רייכמן. נועם ואנונו וליאוז בן גל בוזגלו צוללים עם מומחים אל הנושאים הכי חמים בעולמות הפיננסים וההשקעות.
קודם כל ברוכים הבאים לפודקאסט של מכון חקר שוק ההון של הפניקס ורייכמן. היום יש לנו אורחת סופר מיוחדת. אז האורחת שלנו היום היא דמות נדירה בנוף, עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בעולמות הפיננסים, הטכנולוגיה והחדשנות. היא התחילה כמתכנתת אז בתקופת ה.com, ואז נכנסה עמוק בתוך המערכת הבנקאית כיועצת השקעות. במשך 7 שנים היא ניהלה את הפיתוח העסקי והמוצר של לאומי טרייד, ואז היא כיהנה כ-COO ב3 חברות בלוקצ'יין, שהראשונה מהן בנתה את הבורסה המבוזרת מהראשונות בעולם. לאחר מכן, כיהנה כחברת דירקטוריון בבית השקעות אקסלנס, וכיום מנהלת כראש תחום מטבעות דיגיטליים במכון הפניקס לחקר שוק ההון. היא הרצתה מעל 370 פעמים ב-22 מדינות. היא הוקרה כאחת מ-36 הנשים המובילות בעולם שחוללו מהפכה בקריפטו לשנת 2022, וגם ברשימת 100 הנשים המעוררות השראה ביותר בבלוקצ'יין, וזכתה פעמיים ברשימת הנשים בפינטק של Innovate Finance UK. היא חיה את העתיד, אבל מבינה את ההיסטוריה הפיננסית. מרב הראל, ברוכה הבאה.
יואו, אחרי הקדמה כזאת, אני כולי מסמיקה.
זה, כן, אין, יכולתי להמשיך עוד. אני חתך הערבים לדברים.
תפסנו חצי מהתוכנית, לא שלנו זמן.
תורת פרסים, תורת פרסים. אז היום אנחנו רוצים לדבר על ביטקוין, על בלוקצ'יין.
נכון.
וקצת על, אולי על ווב טרים נספיק.
נכון.
על ביטקוין כמובן נדבר בסוף, על למה הוא יורד ומה קורה עכשיו. אנחנו קודם כל נתחיל לדבר קצת על ההיסטוריה.
יאללה, talk to me.
אז בוא נתחיל מהבסיס.
יאללה.
מה היה זעזוע, disruption באנגלית?
כן.
או אירוע, הכשל המרכזי במערכת הפיננסית, שהוליד את הקונספט הזה של בלוקצ'יין.
וביטקוין.
וביטקוין.
ובעצם את כל עולם הפינטק.
כן.
אז אני לא יודעת, בזמן שהמאזינים שלנו שהם סטודנטים היום, היו בגן, קרה משהו מאוד מעניין בארצות הברית, שנקרא משבר הסאב פריים שנת 2008-2009. מה קרה שם? הבנקים נתנו יותר מדי אשראים, פישלו בצורה כזאת שהם בעצם היו צריכים שהממשלה תבוא ותתערב ותציל אותם. הם פיתרו מלא אנשים, ואנשים שפותרו מהמערכת הפיננסית, במקום לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו מסכנים ולרחם על עצמם, אמרו, רגע, אנחנו מכירים את המערכת הפיננסית מבפנים.
אחרי שיצאו מתוך...
כן, הרבה מהם הם בוגרי בנקים שפותרו במשבר הסאב פריים. והם אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו מכירים את המערכת הפיננסית מבפנים, אנחנו יודעים שהיא לא מושלמת, אנחנו הולכים לייצר משהו יותר טוב ממהקיים. ואז קמו מה שנקרא פינטקים, שזה סטארט-אפים בתחום הטכנולוגיה הפיננסית.
עוד לפני הבלוקצ'יין.
רגע, כל זה קורה באותו זמן, ויש מלא 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 חברות שיוצאות, אוקיי? בכל מיני תחומים שבאים ומאתגרים את המערכת הפיננסית בכל הכיוונים. יש כאלה שעושים את זה בתחום ניירות ערך, רובין הוד, כמו שאנחנו מכירים, נכון? ויש כאלה שבאים ועושים את זה, נכון? ויש כאלה שבאים ועושים את זה בתחומים של העברת כספים. אחרים בונים בנקים, N26, רבולוט, כל מיני דברים שהיום נראים לנו מובנים מאליהם, קמו בעקבות אותו משבר סאב פריים, וזה לא המשבר היחיד של הבנקים. הבנקים הרי מפשלים הרבה זמן. אחת ההמצאות שיצאה באותה תקופה, סוף 2008, ועלתה לאוויר ב-2009, זו בעצם המצאה שבאה ומאתגרת את המערכת הבנקאית מלמטה, מהכסף וממערכות התשתית. אוקיי?
אוקיי.
ושם זה בדיוק זה. נוצרו, זה בעצם שתי המצאות שהן בבת אחת, אחת מהן זה ביטקוין, המטבע, והשנייה זה בלוקצ'יין, שזו המערכת בעצם, אפשר להגיד, זה מערכת התשתית, המערכת המחשוב שנמצאת מתחת לזה, שבאה ומאפשרת לאתגר את כל המערכת הפיננסית, ברמה כזאת שהיום אנחנו 15 שנים אחרי, פחות או יותר.
כן.
ואנחנו עדיין רק בריפלים של התוצאות, עוד לא הגענו לסוף של ההשפעה של זה. כי במשך השנים האלה, בהתחלה, אתה יודע, תכיר את האמירה הזאת שאומרים שבהתחלה יצחקו עליך, אחר כך יחסו עליך וינסו לעצור אותך, בסוף יצטרפו אליך.
ורק עכשיו המוסדים מתחילים להצטרף גם. כן.
אוקיי? אנחנו עוד לא סיימנו וזה עוד לא סיים לאתגר את המערכת הזאת. אז זה ביטקוין ובלוקצ'יין. מי ייסד את זה, אתה יודע?
סטושי נקומוטו.
סטושי נקומוטו, ומי זה?
אף אחד לא יודע.
יפה מאוד. אף אחד לא יודע. קטע ענק, נכון?
בטורף.
זה קטע שכי אנחנו לא יודעים מי יקים את זה, יכול להיות שזה...
שמעתי זה טראמפ.
יכול להיות. שמעתי שזה ג'ק דורסי, שמעתי שזה ה-CIA, שמעתי שזה...
זה כולם, זה כולם באף אחד.
שזה פין, בדיוק. שזה יתרון לחיסרון.
כן. אוקיי, אז יש אישו שלומדים עליו גם המון פה באוניברסיטה, בשיעורי מקרו-כלכלה, נקרא הדפסת כסף. אז בעצם מה המשמעות הכלכלית מהזווית שלך? של הדפסת כסף על ידי בנקים מרכזיים, הם היחידים שיכולים, ואיך התהליך הזה משפיע על הערך הכלכלי של, של העולם בעצם, ומה, איך הבלוקצ'יין והקריפטו יכול איכשהו להועיל לכל התהליך הזה.
הייתי, האמת היא שהייתי לפני כן שואלת,
כן?
איך זה קשור לביטקוין?
לפני, רציתי שאולי תסבירי מה זה, לחבר'ה שלנו.
אז אוקיי. אז בוא נראה כך, אז בוא נלך לפי הסדר שלנו, בסדר? בנקים מרכזיים בעולם, בעצם הם אחראים ברמת המדינה, לבוא ולבסד את הדברים שקשורים למקרו-כלכלה, נכון?
כן.
שבעצם לא תהיה אינפלציה, ולא יהיה מיתון, ובעצם לדאוג...
אחרי שהיא מוניטרית ופיסקלית.
יפה מאוד. ויש להם כמה כלים שהם עושים את זה. אחד מהם הוא שליטה על כמות הכסף שמסתובבת בתוך מדינה.
M2.
M2 זה כאילו ברמת העולם.
כן.
אבל בדיוק. אוקיי? עכשיו, כשיש לך איזשהו נכס בעולם, עגבניות לצורך העניין.
אוקיי.
שיש עודף ממנו, ויש יותר מדי ממנו. נגיד, ופתאום יש מלא מלא עגבניות, היה בציר מטורף.
אוקיי.
מה קורה למחיר של העגבנייה בשוק חופשי?
אמור לרדת.
אה. זאת אומרת, הערך של עגבנייה אחת, השווי שלו הוא פחות, מאשר אם יש לך שנה שכמעט ואין עגבניות. וכל עגבנייה היא בונבוניר, ואתה צריך לעבוד קשה כדי למצוא אותה. כמה אז מחיר העגבניות יהיה?
קצת יותר.
יפה מאוד. אז עכשיו בואו נסתכל, אותם כללים של כלכלה, רלוונטיים בעצם כמעט לכל מוצר, נכון?
גם לעגבניות וגם לדולרים.
גם כסף.
כן.
אז עכשיו אני אשאל אותך משהו. Okay. אם אני מדינה, ואני מדפיסה אינסופית כסף, מדפיסה, זה מגניב לי, כן? אני יכולה לקנות מה שבא לי, לקנות מטוסים, לקנות חברות, לקנות מה שבא לי, לא משנה מה בא לי, אוקיי?
אוקיי.
אבל אני מדפיסה ומדפיסה, מה יקרה לערך של הכסף שלי?
אמור להיעלם עם הזמן.
הוא יורד. ראינו מדינות שזה קרה להם?
כן. כן.
איזה מדינות אנחנו
עושים? עכשיו ראינו פה ברוסיה אחרי המלחמה, איך זה השפיע עליה.
יש מדינה ממש לידינו שזה קרה לה, והגיע למצב שהשווי של הכסף שלה ירד בצורה דרמטית, טורקיה.
נכון. אם כבר מדברים עגבניות.
אם כבר מדברים על ירידת השווי של נכס, אז הלירה הטורקית בעצם איבדה מערכה בשנים האחרונות כמעט את כל השווי שלה. אוקיי? מה זה אומר מבחינת בן אדם? נגיד אתה...
שהוא צריך לשלם הרבה יותר.
על אותו מוצר, זאת אומרת, וזה נקרא אינפלציה.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, אם עכשיו מדפיסים כסף אינסופית, ואנחנו יודעים שהכסף כאילו השקל, נגיד, חסך לי, הלירה הטורקית לא שווה כרגע כלום, זה אומר שאני באה עכשיו, אני רוצה לקנות טלוויזיה, אז אני יודעת שלפני כך וכך זמן, הטלוויזיה עלתה לי 1,400 יחידות כסף כאלה, ופתאום עכשיו, בגלל שהכסף לא שווה, אני פתאום עכשיו צריכה לשים 3,000 יחידות כאלה. מבאס, נכון? זאת אומרת, אני בתור בן אדם פרטי, השווי שלי נשחק, נכון? המשכורת שלי שווה פחות, היא נותנת לי פחות, החסכונות שלי שווים פחות, נכון?
נכון, בדיוק.
אז עכשיו אנחנו מבינים שאם בנקים מרכזיים מדפיסים אינסופית כסף,
והם יכולים.
והם גם עושים את זה. יש סכנה בסוף הדבר הזה, שהסכנה היא ירידת הערך של אותו כסף שהם מדפיסים אותו.
יש מטבע שאי פעם נשאר בשווי שלו, שכל המטבעות שאי פעם יצאו?
אתה יודע מה המטבע הוותיק ביותר שקיים כרגע על פני כדור הארץ?
האמת שלא.
אוקיי. אז רק שדע לך שכל המטבעות בעולם, באשר הם, שהומצאו, למעט, זו החקיקה ביותר, נכחדו מהעולם. אני מדברת איתך על הכסף שהיה בממלכה...
חשדתי, אמרתי, אולי...
זה היחיד שכרגע עדיין קיים, הוותיק ביותר, זה הלירה סטרלינג הבריטית. היא קיימת...
מטורף.
כן, היא קיימת כמה מאות שנים. אתה יודע כמה היא שווה היום בהשוואה למה שהייתה שווה בהתחלה?
בטח, 90% פחות.
95%
פחות. מטורף.
אוקיי? היא הייתה צמודה למתכת כסף.
לכסף.
לכן סטרלינג. אוקיי? לירה סטרלינג.
אשכרה.
אוקיי? זאת אומרת שבעצם אנחנו מבינים שזה לא משהו מופרך לבוא ולהגיד, אני בתור מדינה מדפיסה כסף, ויכול שהיא אחר כך...
ההיסטוריה
מראה לנו ש100% מהמקרים זה כבר קרה, והוותיק ביותר זה לירה סטרלינג, שרק איבדה 95% בערכה.
אז מרב, איך הביטקוין אמור לפתור את הדבר הזה, הנורא הזה?
יפה מאוד. אז כשביטקוין יצא אל העולם בעצם, לא רק יצאו שני הרעיונות או שתי הטכנולוגיות הללו, באה ויצאה איזושהי קריאה אל העולם, שכל מי שמתעניין בזה יכול לקרוא את הבלוק הראשון, בלוק ג'נסיס של ביטקוין.
ואת האג'נדה היא
המסמכת. את האג'נדה, יש שם את ה-white paper בדיוק, שמסביר, אנחנו, מי שכתבו את זה אמרו, אנחנו ממציאים כרגע מטבע, שעונה על בעצם, הוא מתקן את הכשלים שבני האדם יכולים לעשות בתחום הכסף. אנחנו מנטרלים את הבן אדם מהתמונה, מתכנתים את זה כמו שזה צריך להיות, ומשחררים את זה לעולם, אנחנו לא רוצים קרדיט על זה, אנחנו לא רוצים כלום, אנחנו רוצים להראות איך זה צריך להיות.
כן. Okay? על זה גם אני רוצה שנדבר, יש הרבה מה לדבר על זה.
בדיוק. Okay. מה התכונות, מה הם באים ואומרים? הם אומרים, קודם כל, מהמטבע הזה שאנחנו מייצרים, אנחנו נקרא לו ביטקוין, יש ממנו מלאי מוגבל, אי אפשר לבוא ולהדפיס עוד. עכשיו, אנחנו לא משחרים את כל המלאי בהתחלה, אנחנו פורסים את זה על פני 100 ומשהו שנים, וכל פעם אנחנו מפזרים עוד ועוד ועוד, והכל בקוד מחשב, אי אפשר לשנות את זה.
אז בואו תנאי לנו זה משפט על קריאה.
אוקיי, אז הולך...
ועל ההלווינג.
בדיוק, אז רגע. אז הרעיון הוא בעצם שהם יצרו, שאני אסביר כאילו מה הרעיון, הם בעצם יצרו סוג של כסף, אוקיי? שיש לו כמה תכונות. אחד, זה שיש ממנו מלאי מוגבל, בסדר?
21 מיליון.
21 מיליון יחידות שכבר, אגב...
וזהו.
וזהו, וכבר אגב, 19 ומשהו מיליון כבר הודפסו. אוקיי? אנחנו ממש לקראת הסוף, והאחרונים האלה, זה כאילו עד עוד איזה 100 שנה, משהו בסגנון הזה.
עד שיהיה, איך קוראים, סטושים?
אז אנחנו כבר על מצב של אנחנו מדברים בסטושים, כמו הגורות האלה. כן, בדיוק. אוקיי? אז אחד, זה מלאי מוגבל. אי אפשר לעשות את ההדפסה האינסופית הזאת שמורידה את הערך. שתיים, זה שאין גוף מרכזי אחד שיכול לקבל החלטות אידיוטיות לגבי הכסף הזה.
נכון.
כי הכוח לא נמצא בידי גוף אחד. כל היכולת של השליטה היא על גבי הרבה 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 מערכות מחשבי בצורה מבוזרת. תכף אנחנו נסביר על הקריאה.
כן.
ואיך זה קשור.
על חבר הבלושיים, כן.
זה שמי שבא ומחזיק את המטבע הזה, הוא לא בא וצריך לסמוך על בן אדם אחר כמו בנק, ולהגיד לו, בוא תשמור לי על הכסף חמוד שלי, נכון? כי כרגע מה אתה עושה? אתה מקבל משכורת, אתה שם את זה אצל מי לשמור?
זה לבנק, כן.
נכון? הכסף שלך באמת נמצא בבנק?
לא, הם הולכים ומשחקים איתו, מעבירים אותו הלאה.
הם מעבירים אותו הלאה ל?
כנראה לקוחות אחרים.
להלוות.
כן.
נכון? אם אתה יודע כמה בעצם מחזיקים מתוך הכסף שלך בבנק?
כמה?
יש חובה של איזושהי רזרבה, בסביבות
11%. נכון.
זאת אומרת, שלא רק שמדפיסים כסף, אלא כל כסף חדש כזה שיוצא, ונכנס לתוך המערכת הבנקאית, בעצם גם יוצא כהלוואות, מה שמוסיף עוד כסף לתוך
השוק. מה שמחזק את האינפלציה.
עוד יותר מחזק את כמות הכסף שהולכת וגדלה. עכשיו, כל עוד זה בשליטה, הכל מגניב, כי זה עובד. בסדר?
צמיחה בסוף.
יפה. אז בא ביטקוין, אמרנו, מלאי מוגבל, ננה, והוא אומר, אתה לא שם את זה אצל מישהו אחר, אתה מחזיק את זה אצלך בארנק, אתה אחראי על הכסף שלך, אתה לא צריך איזשהו בייביסיטר שיעשה לך שמירה על, על הכסף שלך ויפשוט רגל, עיין ערך 2008 ו-2009, כאילו, כבר עשה פריים. ולא רק זה, אתה יכול לבחור אם אתה רוצה להעביר אותו לבן אדם אחר, בכל מקום בעולם, בלחיצת כפתור, ואתה לא צריך לבקש רשות מאף אחד. לא יבוא איזה בנקאי ויגיד לך, מה הצורך שלך במזה שאתה רוצה להעביר את הכסף? למה אתה מעביר את זה? אנחנו כן מאשרים לך, אבל אנחנו לא עושים את זה ב-60
שנה. זה גם לא צריך לעבור את מערכת סליקה, מערכת אישורים, עוד האשראי, את שני בנקים.
של האוכלים באמצע, להעברות בנקאיות.
כמה ונדורים יש בכל
העולם? יפה, אז איך כרגע העברות בנקאיות עובדות, על איזה מערכת?
אז באמת בוא נדבר על הסוויפט.
בדיוק.
אז הנה יש כבר שאלה על התחום.
אז ב-15 שנים האחרונות, תחשבו על זה, 15 שנים האחרונות, כשאתם הולכים ורוצים להעביר כרגע $1,000 מפה לארצות הברית, אתם צריכים ללכת לבנק, לבקש מהם את האישור, זה צריך ללכת כל הטופס החמוד הזה, ואז זה עובד לא 24/7, נכון?
לא.
אתם יכולים להעביר את זה רק בשעות הפעילות של הבנק, לא בשישי שבת כאילו בארצות הברית וכאילו בחול גם אין יום ראשון, נכון? זה כאילו שישי בצהריים עד יום שני אתה גמור, נכון? ואתה גם צריך אחר כך לשלם מלא 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 עמלות לכל הבנקים בדרך, כי הכסף עבר לבנק ראשון, לבנק שני, לכל הקורספונדנטים באמצע, עד שזה מגיע, כמה זמן לוקח לכסף שלך להגיע לארצות הברית?
3-4 ימי עסק.
יפה מאוד. אתה יודע כמה זמן, אותה פרוצדורה, אני רוצה להעביר $1,000 מפה לארצות הברית, כשאני עושה את זה על גבי, כאילו, עם ביטקוין, על בלוקשיין, כבר 15 שנה זה ככה. כמה זה לוקח? כמה שניות. אתה מבין?
וזה משנה הסכום?
זה, לא. אוקיי? ותחשוב על זה ש-15 שנה, הטכנולוגיה הזאת קיימת, וכולנו כבני אדם, צריכים לעבור את כל הוויה דלרוזה הזאת, על מנת לעשות דבר שהוא כל כך בסיסי, להעביר כסף מארנק לארנק.
אז בין המערכת הפיננסית, הכל העולמית, נשענת על צינורות שליטה כמו של סוויפט. איך את צופה שהמערכת הזאת תראה עוד עשור?
יפה. אז עכשיו בעצם אנחנו מבינים למה אנחנו אמרנו שזה מאתגר את המערכת, ולמה אמרנו שזה מאתגר את הבסיס, כי בעצם מה ביטקוין בא ואומר? הוא אומר, אני משנה, פורם את כל הפרדיגמות האלה, של מי מייצר כסף, זה לא חייב את בנקים מרכזיים ומדינות. אוקיי? מי להעביר את הכסף? אני לא צריך את המערכת הבנקאית בכלל. מי שומר לך על הכסף? אתה בעצמך, אתה מבוגר, אתה אחראי, אתה לא צריך בייביסיטר על הכסף שלך, שאחר כך ילך ויאבד את הכסף שלך, או שישאל אותך למה אתה צריך להשתמש בכסף שלך. אתה, הבן אדם המבוגר, נכון?
כן.
והוא בא, לכן, אני אומרת, אז לכן אמרנו שביטקוין בא, ועם כל הסטארט-אפים האחרים באו והתגרו פינות מתוך המערכת הבנקאית, אחרי הכשלים שהיו, בא ביטקוין ובעצם סטושי נקמוטו ואמר, אני מאתגר את כל הדבר הזה, את כל התשתית, אוקיי?
כן.
מי מדפיס את
הכסף? כל הסטארט-אפים האלה יהיו לכאורה לא קשורים.
הם חברים, הם מקשורים, הכל טוב, אבל הכסף עצמו יש איתו בעיה, אוקיי? ולא רק זה, גם הצינורות של העברת הכסף יש איתם בעיה, ואנחנו מציעים מערכת שמאפשרת להעביר את הכסף מהר ועכשיו, ובאים ומייצרים מטבע שאין לו את כל הכשלים שהיומנס מייצרים כשהם מייצרים מטבעות. אז לכן, אפשר לעשות לשאלה שלך,
כן.
ששאלת על מה קורה כשמדפיסים כסף אינסופית, השווי שלו יורד.
נכון.
לעומת זאת, מישהו ששם את הכסף שלו על ביטקוין, בהנחה שאנחנו, אתה יודע, יש כמובן עליות וירידות, כי אנחנו לא במחיר שיווי משקל. תזכור שאנחנו לא במחיר שיווי משקל.
כן.
הנכס מחליף ידיים, נכון? לא יכול לקרות לו הדבר הזה. יש מלאי מוגבל מזה. אוקיי?
זה מטורף.
נכון?
כן.
זה ממש שינוי, שינוי כאילו בתפיסה, ובמונחי יסוד הכי בסיסיים שלנו וההבנות שלנו, של איך המערכת הפיננסית והכסף עובד.
אבל בלי קשר לביטקוין עצמו.
כן.
המערכת של הבלוקצ'יין, באופן כללי, יכולה איכשהו להחליף את הסוויפט?
כן. אוקיי? עכשיו, מה הרעיון של...
פה את יכולה גם לגלוש לעולמות ה-CBDC, אם את רוצה?
או, יפה. אז בוא נדבר על זה רגע, בסדר? למה חשוב הנושא של בלוקצ'יין? בסדר? כי בתיאוריה...
כן. למה?
לא היית חייב את כל המערכת של בלוקצ'יין, כי הרי הכל מחובר באינטרנט. למה כאילו לוקח כל הימים אלה להעביר את הכסף ממקום למקום וכל הדבר הזה? כאילו, למה צריך את כל הימים אלה של סליקה ובינלאומי ונננני ונננה? בסדר? בא בלוקצ'יין ואומר, אני מחבר את זה, והמטרה היא לא רק הצינורות שמחברים, כי את זה אפשר היה לבנות כאילו בצורה יותר יעילה בכל מיני דרכים, נכון? האינפורמציה עוברת לנו באינטרנט בשניות, אני שולח מייל ומגיע לארצות הברית בשניות, נכון?
כן,
בין. הרי מה ההבדל, נכון? זה. הרעיון של בלוקצ'יין בא ואומר, אני רוצה לבזר את הכוח של אותו רשת, שלא יישב בן אדם אחד באמצע, או גוף אחד, או מונופול כלשהו, או קרטל כלשהו, שישב באמצע, ושהוא זה שיחליט עכשיו וילך בקצב שלו וירצה מאיתנו כסף, הוא יכול לפשל, והוא פה והוא שם. אני רוצה לנטרל את הדבר הזה, אוקיי? זה הרעיון של בלוקצ'יין. אז עכשיו נשאלת השאלה, כן,
כן.
מערכת סוויפט מאותגרת כרגע, אוקיי? היא מאותגרת לא רק על ידי הבלוקצ'יין של ביטקוין, כי מאז שביטקוין נוצר, נוצרו עוד עשרות, אם לא מאות, אם לא אלפים, של בלוקצ'יינים נוספים, אוקיי? כי בלוקצ'יין, מה זה הרי בלוקצ'יין? תחשוב, רשת של מחשבים מבוזרים שעובדים אחד עם השני, על מנת לשמור את הרישומת של העברות של הכסף או הביטים והבייטים שעוברים בתוך המערכת הזאת, אוקיי? זאת אומרת שאפילו אם אחד מאיתנו נופל, לא משנה, זה כמו האינטרנט, נוד אחד נופל, כל האחרים עדיין קיימים, כל הקוראים האחרים נמצאים.
כן, אז הזדמנות מושלמת רגע להסביר על איך עובדת הקריאה.
אוקיי.
באמת, באמת במשפט, כי זה לא הנושא המרכזי שלנו, אבל זה מעניין, כי הראינו את זה כבר פעמיים.
לכל מי שרוצה לשמוע, מה זה בלוקצ'יין בדקה אחת?
וואו.
תמדוד אותי?
60
שניות, אתם מבינים את זה.
יאללה.
אוקיי, יפה מאוד. אם אני ואתה רוצים לעשות איזשהו סחר חליפין, יש איזושהי בעיה, נכון? נגיד אני רוצה למכור לך רכב, ואתה נותן לי 100,000 שקל, בסדר? יש בעיה אינהרנטית בעולם, תמיד, שאחד מאיתנו יכול לבוא אחרי כמה זמן ולהגיד הרכב הוא שלי, או הכסף לא עבר, נכון? כל מיני דברים חמודים כאלה, נכון? איזה פתרון היה לאנושות עד עכשיו? איך אנחנו יודעים שדברים כאלה לא יקרו? מה הפתרון שהאנושות יצרה לדבר כזה?
אמון?
יצרה איזשהו גוף באמצע, שעושה את הרישומת, נכון? איזה גופים כאלה, איזה גופי צד ג' כאלה,
כן.
מוזים. מי הגופים האלה שרושמים את זה? אם זה בתחום הכסף, איפה זה נרשם?
בנקים.
בנקים, ואם זה הרכב, העברנו בעלות מבן אדם לבן אדם, מי זה?
את הרשות.
יפה מאוד, רשות ממשלתית כלשהי, יפה מאוד. הם מושלמים? לא. כי הם לא תמיד עובדים כל הזמן, והם יכולים להיות איטיים, והם יכולים לפשב, והם יכולים מיליון דברים שיכולים...
עדיין עובדים ניירות.
אז עכשיו תאר לעצמך, וזה מה שבלוקצ'יין בא ואומר, אני רוצה להחליף את כל אלה. איפה אני עושה את זה? אני אומר, בוא נתאגד, הרבה הרבה אנשים שכולנו שווים, בסדר?
כן.
וכל אחד מאיתנו, עכשיו כל טרנזקציה כזאת שקורית בינינו, בטובו בתוך הקבוצה, כולנו רושמים. זאת אומרת, מירב העבירה 100,000 שקל אליך, כולנו רושמים, מירב העבירה 100,000 שקל, הלאה.
וצריכים לאשר את זה?
רגע. וכולנו רושמים, אחר כך אתה העברת אליי, רכב, רושמים, כולנו רושמים את זה, ורושמים 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 ורושמים. אם לכולנו יש אותו גודל של דף, אותו גודל של קובץ, בשלב כלשהו לכולנו ייגמר, אותו קובץ, נכון?
נכון.
באותו רגע שהדבר הזה קרה, וכולנו רשמנו, 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 באותו זמן, שתחשוב 1,000 אנשים, כן? מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים לוודא שכולנו כתבנו נכון. איך לוודא שכולנו כתבנו נכון? נעשה איזשהו חישוב שהסכמנו עליו מראש. נכון?
כן.
נגיד, כמות הטרנזקציות חלקי מספר האנשים כפול תוצאה של החישוב הקודם שהיה
בבוקר. ואז צריך לצאת שווה אצל כולם.
אם כולנו נרים את זה, אמור לצאת שכולנו שווה. ברגע שזה קרה, גילינו שכולנו כתבנו נכון. כל אחד מאיתנו מתייק את אותו קובץ או דף, נכון? וממשיך לרשום מחדש. עכשיו, איפה המידע שמור כרגע, אחרי שעשינו דבר כזה? איפה הוא נמצא?
על
כולנו.
בדיוק, אצל כולם.
אם אחד מאיתנו מפשל נערס, לא רוצה, מה קורה? זה עדיין שמור אצל כולנו. וזה בלוקצ'יין. בלוקצ'יין זה הרשת הזאת של המחשבים שנמצאים במקומות שונים, ופעולת הקריאה היא פעולת החישוב הזאת והרישומת. רישומת, רישומת. כולנו מחשבים, עשינו פעולת קריאה, זה פעולה שהיא דורשת אנרגיה, נכון? חשבתי מחשב שבא ומחשב את זה. ותייקנו והוצאנו בלוק חדש. אוקיי? הבנו בלוקצ'יין, לקח לנו כמה, 60 ומשהו שנים.
דרך, כן.
משהו כזה, הצלחנו.
מהר.
כל המאזינים שלנו.
עכשיו כולם יודעים מה זה. בדיוק.
אוקיי? עכשיו, הרעיון של זה, הוא בא ואומר, אני מפרק את אותם גופים ריכוזיים, נקרא להם, ואני מביא פתרון אחר שלא צריך עכשיו את כל הכשלים שהם יכולים לעשות. אוקיי? בסדר? אז עכשיו אתה שואל, יש פה מערכת סוויפט.
נכון.
שנמצאת באמצע, שהיא מחוברת לכל המערכת הבנקאית.
מערכת סוויפט זה בעצם המערכת של העברת כספים, שכרגע כל העולם עובד איתה.
כל העולם.
כך כמה ימים, כן, עולם הערבי, כך כמה ימים, ימי עסקים, לא בימים, זה בימי עסקים, עד שהכסף עובר, ועובר איזה 5-6 גורמים בדרך, שגוזרים כל פעם עוד 0.3 או 0.4, נוסף את זה שבאזור 3%.
נכון, ואז
יש לך...
כולנו יודעים, ובעיקר היום לבואנים או יצואנים או הייטקיסטים עובדים עם חול, אנחנו מבינים כאילו כמה זמן זה לוקח וזה לא הגיוני.
כן.
זה פשוט לא הגיוני, כמה ימים אנחנו מפספסים, כמה כסף אנחנו מפספסים על משהו שכבר 15 שנה יש לו פתרון טכנולוגי אחר.
אם אי פעם מדברים עם מנכ״ל או איזה מייסד של חברת פינטק, הוא יגיד לך, כל הכסף של הגיוס הולך להוצאות משפטיות.
אוקיי, למשל.
בדיוק בגלל שהמערכת כל כך מיושנת ומסובכת.
בדיוק.
אני כל הזמן יש לי, מעדד לי בראש שיחה עם מנכ״ל פייבוקס. דיבר איתנו על איזה קשה זה היה רק לעשות העברה הכספי הזו שהיא...
כן,
איזה פשוט זה נשמע בראש.
יש לנו ביט ופייבוקס, אנחנו לא מבינים.
כמה זה מטורף.
אבל אתם יודעים שכשאני התחלתי לעבוד בבנק, זה היה לפני 25 שנה בערך, אוקיי? משהו בסגנון הזה, 22 שנים? כן, 24 שנים. כשאני התחלתי לעבוד בבנק, כדי לעשות העברה ממך אליי, אם אני הייתי בבנק לאומי ואתה היית בבנק הפועלים, אתה יודע כמה היה עולה לי להעביר אליך כסף? 43 שקלים. אז. ונגיד ואתה לקוח של בנק לאומי ואני לקוח של בנק לאומי, או פועלים ופועלים, אתה יודע כמה היינו משלמים על, על העברה הזאת?
14.90.
או 10.30, תלוי בעצבו שלך, כן.
מטורף.
מטורף. זה כולה להעביר כסף מארנק לארנק. עכשיו, אני עמדת לך לפני 25 שנה, וזה עוד המשיך. כשאני התחלתי, כאילו כשאני עבדתי, זה עדיין היה לא הייתה אחת העמלות. אוקיי, אנשים היו משלמים, אז סוף החודש מגלים, כן, הייתי צריך, עכשיו אני צריך להעביר כסף לדודה שלי, אוי ואבוי. טוב, אני ארשום לצ'ק, אבל אז צ'ק זה חיוב בחשבון, ואז זה לוקח זמן, ואז זה עובר, וזה יכול לחזור, כי אין... לנו זה נראה מובן מאליו.
אני עשיתי עכשיו העברה בנקאית ליוון, 90 שקל על הימלה.
בבקשה, היית מעביר את זה עם סטייבל קוין, עם איזשהו מטבע דיגיטלי.
גם לא הייתי מחכה 3 ימי עסקים, או 4, וגם לא הייתי משלם, בדיוק, משהו מזרי.
את, את ההתגור?
כן. וזה באשמת מערכת סוויפט?
לא, זה באשמת המערכת הפיננסית הגלובלית, שאחת המערכות החזקות ביותר על פני כדור הארץ.
העתיקות ביותר גם.
היא גם עתיקה, היא גם מאוד ריכוזית, היא גם אחד קשור...
ריכוזית, זה צריך לדבר על זה גם.
ריכוזית, בדיוק. כן. היא גם אחד קשור לשני, אוקיי? זה גופים שעובדים הרבה זמן אחד עם השני, עם בעלי מניות שאם אתה מסתכל, כאילו עולה לתחילת זה בעל מניות של זה וזה בעל מניות של זה, ותה-תה-תה-תה-תה-תה, ומי מחזיק מי בעלי העניין הגדולים בכל הדבר, אז אתה מגלה שזה מאוד ריכוזי. ואם אנחנו באים ומסתכלים ושואלים את עצמנו, מה קרה כאן? זאת אומרת, שאמרתי לך בהתחלה צוחקים עליך, אחר כך מנסים להתנגד לך, אחר כך שתתם איתך פעולה.
כן.
כך קרה בדיוק גם פה, אוקיי? בהתחלה, כשביטקוין היה בשוליים, כולם הסתכלו עליו, ומה זה הזויים האלה? מה הם מדברים על ז'יטונים, לא מעניין אותם.
או עם הפיצות.
בדיוק. אוקיי? ומסתכלים על זה, כאילו מי זה הזויים האלה? ומה אתם קונים את הדבר הזה, או לכמה דולרים קטנים? זה כמו לשחק עם, אתה יודע, כסף של פאני מאני, של משחקי מחשב. בסדר. לא נתייחס אליהם. סתם משחקים. זה היה ככה, נכון? פתאום אחר כך הגיעה תקופה שכנראה המערכת הבנקאית קלטה רגע, 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 הולך פה משהו, מישהו פה מתחרה לנו ומזיז לנו את הגבינה. כי אנשים פתאום מעבירים כסף אחד לשני, מחזיקים אחד לשני, כרטיסי אשראי מוכרים אחד לשני. מה המערכת הבנקאית עשתה כדי לשמר את המעמדה? מה היא אמרה? מה לדעתך היא צריכה, כאילו, מה מתחרה?
כן.
מה אתה רוצה לעשות אם אתה רוצה לשמור על הכוח שלך, מה אתה עושה לו?
איכשהו להפוך אותו ללא לגיטימי.
או, איך הפכו את הביטקוין ללא לגיטימי? מה אמרו עליו?
שהוא סכם.
שהוא סכם, שהוא פירמידה. נכון?
פירמידה.
נכון? שהונאות נעשות עליו.
הונאות, גנבות.
שעים. כן. הלבנת הון. עולם לא, רוע. רוע צרוף.
עכשיו, כמה הם טועים? בסוף, קריפטו מאוד מזוהה עם הונאה.
נכון?
בטוח שגונבים יותר מזומן, ובטוח שגונבים יותר...
אתה יודע, גם לי באחד תוכנית בטלוויזיה, שהתראייני, מה שהבאתי את הנתון המדויק, רק שתדע לך. של כמה הונאות נעשות על כסף רגיל, של דולר, את האחוזים, לעומת כמה אחוזים מה שקורה בקריפטו הוא הונאות. אנחנו מדברים בערך פי 4. שזה על דולר.
איזה יופי, סטטיסטיקה זה.
יפה, איסור לבקח על זה.
כן.
זה כמו שאני נורא אוהבת, הוא מזהם את הסביבה. שמעת את הדבר הזה? ביטקוין, הכוח קריאה, דורש המון חשמל, וזה בעצם מזהם את הסביבה.
זה אנחנו מכירים עכשיו, כל העולמות של הדאטה סנטרים, שממירים קריאת ביטקוין מפעם, לעכשיו למחשוב חכם.
נכון.
עכשיו, מי קונה את כל המחשוב החכם הזה? אחד הלקוחות הגדולים זה הבנקים.
בבקשה. אני נורא אוהבת להראות את זה לסטודנטים שלי שמהם ללמוד, אני מעלה את הטיעון הזה, זה אפילו הופיע בוויקיפדיה באחת הפעמים, שאתה ממש רואה את ההתפתחות של בהתחלה צוחקים עליו, אחרי זה הם כאילו רוצים להילחם בו, ואחר כך כאילו הם
מזכירים אותו פעולה.
אז יש לי ממש צילום מסך מהתקופה ששינו את וויקיפדיה, בתוך כדי קורס שלימדתי פה ברייכמן, וההגדרה השתנתה, ודיברו על כמה נורא ומזהם את הסביבה, הדבר הזה, ויש לי גרף כזה שבא ואומר כמה ביטקוין מזהם את הסביבה, לעומת כמה המערכת הפיננסית מזהמת את הסביבה. אוקיי? וזה כאילו ככה. עכשיו, אז בקיצור הבנו שהשלב השני היה השלב של בו אנחנו עכשיו ניכנס בדבר הזה, נוציא לו שם רע, ואז התחלנו את השלב השלישי באבולוציה שלנו, שזה בעצם עם בחירתו של טראמפ, שבעצם לפני שנה הוא בא ואמר, לא, אני רוצה להיות בירת הקריפטו בעולם, לא יכול להיות שאותה מערכת פיננסית ותיקה, בעצם מעכבת את כולנו, עולה לכולנו כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה זמן, בגלל שהיא לא יעילה ולא התייעלה. 15 שנה היה לה זמן לבוא ולדאוג לעניין הזה שהעברות כספים יותר זולות, וכל המערכת תתקתק כמו שצריך, הם לא עשו את הדבר הזה. אני עכשיו בא ואומר, אנחנו הולכים להיות בירת הקריפטו בעולם, כל הדברים האלה שקשורים לקריפטו, אני בא ומייצר להם סט כללים ברורים. מי שרוצה לייצר מטבע דיגיטלי, צריך לעמוד בתנאים האלה והאלה, הוא לא חוקי, אוקיי? מי שרוצה לגייס כסף עם מטבעות דיגיטליים, הוא יכול לעשות את זה בצורה א', ואז ככה, הוא אפילו יכול לעשות את זה בצורה ב', כמו שטראמפ עצמו עשה, עם מטבע מימקוין, הוא הוציא מטבע על שמו, אוקיי?
מטורף.
ובעצם הוא גייס כסף עם זה, וזה לא בלתי חוקי. זה לא ענת פונזי. איזה קטע, זה מותר.
אבל אוקיי, בלי להשוות את זה למערכת הפיננסית הקיימת, איך מתמודדים כל ההונאות, הגנבות, הסחיטות, אנשים נכנסים לבית של בן אדם, סוחטים אותו, לוקחים אותה 12 מילים. מהארנק.
זה אגב קטע, את זה הם יכולים לעשות לי גם עם חשבון בנק. כאילו, מה הבעיה? הם יכולים להיכנס אליך הביתה, להעמיד לך את הזה, לשים לך את האצבע לחשבון בנק, לעשות את העברה בנקאית, נכון?
כן, אבל את זה אפשר...
אז לך מעקב בתוך הדבר הזה. אז עכשיו גם בביטקוין יש לך את הפתרונות לדברים האלה, אוקיי?
אני אבטא אפשר רק כזה.
לא. יש לך ארנקים שונים, וחוץ מזה, כשאתה מעביר כסף מארנק אחד לארנק אחר, וזה רשום על גבי הבלוקצ'יין, הבלוקצ'יין הוא לא אנקריפט, כאילו, אתה יכול לראות איזה כתובת זה עבר, לאיזה כתובת זה עבר. אוקיי? זאת אומרת, גם הדבר הזה, זה בסך הכל עניין של כאילו אינטליגנציה, של כאילו, אוקיי, צריך את הכלים, והם כלים טכנולוגיים, של לראות, זה יצא מהארנק הזה, עבר לארנק הזה, הארנק הזה עבר לשם, או זה מחובר לאנשים אלה, ייי, בוא נתפוס את המהנים.
זאת אומרת שהבעיה זה כולה קישרי פרוץ.
זה בדיוק ככה, זה היכולת לבוא ולקשור בין בן אדם לבין ארנק. זה כרגע האתגר שעומד בפני זה, כי אחרת זה כבר אין בעצם, זה לא סודי, הרי הבלוקצ'יין חשוף. נכון?
אז בעצם אם בן אדם חושף את המספר הארנק שלו, משהו בסגנון...
מספר הארנק זה לא הבעיה, אם הוא חושף את ה-12...
לא, לפני זה, אם הוא חושף את המספר הארנק, אפשר לראות את הטרנזקציות שהוא עושה?
אז יש בלוקצ'יין, הבלוקצ'יין השני, כאילו המטבע השני בגודלו, אתה יודע איזה מטבע זה?
אתריום.
אתריום, אוקיי? ואתריום, הרי הם בנו בלוקצ'יין משל עצמם, יש לך תוכנות שנקראות EtherScan, ואתה יכול בכל רגע נתון להסתכל לתוך כתובת של ארנק ולראות כמה כסף יש שם או אין שם.
מטורף.
מטורף. עכשיו, לא רשום שם מי השם של
השם. אם מישהו בטעות צילם מסך על איזו עסקה טובה שהוא עשה, ואז בפינה יש את ה...
לא, אבל המספר הארנק הוא לא הבעיה.
אז...
זה לא הבעיה.
אז איך אני יכול לדעת כמה כסף יש?
הסיפריז. אתה יכול לראות כמה כסף יש בארנק. בוא נסתכל על זה ככה. אני לא אסביר את זה. יש פה לידינו, מאחורינו. אתה רואה את כל הבלוקים האלה?
כן. כן.
אם אני אקום, זה כאילו בעיה. תאר לעצמך שהבלוק העליון למעלה, זה הבלוק שאתה בעצם שמור בו. שאתה קנית 100,000 שקל בביטקוין.
יש שם בעצם פסים, אוקיי? יש מלא פסים, מלבנים פסים לתוך.
יפה מאוד, כן. אם לא רואים את זה, גם יש פה את זה. אם רואים את זה...
אתם רואים, כזה.
אוקיי? הנה, בדיוק הנה יש לנו בלוקצ'יינים שונים. כל תא כזה הוא תא בבלוקצ'יין, אוקיי? אתה, המפתח שלך, הדיסק און קי הזה, הוא בעצם לא אתה. הוא המפתח שפותח את התא. הבנת?
כן.
אתה בעצם מכניס עם הדיסק, כי זה בעצם נראה כמו דיסק און קי.
כן.
אבל זה שעצם ארנק דיגיטלי.
כן, הלג'ר.
לג'ר, טרזור, יש כל מיני כאלה, כן? אתה בא בעצם מה שאתה עושה זה מקבל את הגישה לתוך אותו תא. אוקיי? הכסף לא מוחזק לך שם, הוא מוחזק שם על התא, על הבלוקצ'יין. אוקיי?
כן.
אוקיי? עכשיו, אתה שאלת שאלה מאוד רחמה, כששאלת אותי על נושא של סוויפט, נכון? אז סוויפט עכשיו הגיע לשלב השלישי. בשנה האחרונה, שבו הוא הבין שאם הוא לא מתחיל עכשיו לאסוף את עצמו, התחרות הולכת ומשתנה. למה? כי יש מתחרים אחרים, למשל ריפל, שמענו על חברת ריפל?
כן.
אוקיי, גם כן אחד הבלוקצ'יינים הגדולים, הייתה בתביעות משפטיות, בתקופה שכאילו רצו להילחם בנושא של קריפטו, והם באו ואמרו, מה הם אמרו? אני עכשיו מקים סטארט-אפ, קוראים לי ריפל, ואני הולך לעשות את כל העברות הבנקאיות בעולם. במקום אדון.
ישראלים מאוד אוהבים לדבר על ריפל, משום מה.
כן, יש הרבה מאוד אנשים שמאוד אוהבים את ריפל, וריפל באה ואומרת, אני רוצה להחליף את המערכת הוותיקה הזאת של העברות כספים, יש לי מטבע שלי, שאיתו משלמים את העמלה, אוקיי? ויש לי עוד, אני הולך לייצר עוד סוגי מטבעות, שפשוט איתם אפשר להעביר. עכשיו, למה אתה שאלת מה קורה עם סוויפט, והאם סוויפט כאילו נמצא בסכנה? כבר בשנה האחרונה, מדינות בינן לבין עצמן, במקום להשתמש בסוויפט, להעברה של כספים, בקנייה ומחירה של סחורות, זאת אומרת, זה סכומי עתק, השתמשו במערכת ריפל, בין היתר.
באמת?
זאת אומרת שבמקום שההעברה בוצעה על גבי המכשיר של ההגמוניה, על גבי סוויפט, היא בוצעה על ידי בלוקצ'יין, שקוראים לו מקרה ריפל. הבנת? עכשיו יותר מזה.
מטורף.
אוקיי? יש עוד בלוקצ'יינים, יש עוד מטבעות. וזה מביא אותנו לנושא של, שאמרנו שנכון, אנחנו עכשיו בקהל פיתם ג'וין להם, אנחנו בשלב הזה. אז לאורך כל השנים האלה, אחד מהשחקנים שהיו כל הזמן ברקע, זה היה משהו שנקרא סטייבל קוינס. שמעת על זה?
בדיוק.
יפה מאוד. מה זה סטייבל קוינס?
CBDC.
יפה מאוד. לא, 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 זה עדיין לא CBDC.
עוד לא זה?
לא. אוקיי? CBDC הוא סוג של, כאילו, תכף אנחנו נגיע לדיסטינקטיבה המדויקת מה זה.
בסדר.
סטייבל קוין? זה בעצם, הוא סטייבל, הוא יציב, זה מטבע יציב שדבוק לאיזשהו נכס בסיס. אז אם יש לך...
נכס בסיס יכול להיות דולר, שקל, יורו.
זהב, מה שזה לא יהיה.
גם זהב.
אוקיי.
נכס.
אז יפה מאוד, בדיוק. זאת אומרת שנגיד אם יש לי עכשיו סטייבל קוין שצמוד לדולר, השווי שלו תמיד יהיה, מה יהיה?
דולר.
דולר אחד.
כן.
ומה הוא מחזיק, אמור להחזיק ברזרבה שלו?
דולר.
דולר אחד. עכשיו תחשבו, תחשבו שבשך כל השנים האלה, אוקיי? החברות הגדולות שהיו מייצרות סטייבל קוינס, שאיתם אפשר להעביר את הכסף ככה, במקום למקום, בשווי של דולרים.
כן.
אוקיי? אתה אפילו לא צריך לזויד, אתה לא צריך להמיר מיורו, כאילו, לכל מיני, אתה פשוט מעביר דולרים ממדינה למדינה, אוקיי?
כן.
דרך בלוקצ'יין, דרך מטבע שנקרא תדר במקרה, כן?
תדר.
שזה
הגדול. USDC.
USDC, כן. אוקיי, יש גם USDC, אבל USDT זה הגדול ביותר. עכשיו אף אחד לא עדיין באמת מחזיקים את הדולר שם ברזרבה. אז אחד החוקים שטראמפ העביר בשנה האחרונה, אמר, אין דעי, אתה רוצה לייצר סטייבל קוין? בבקשה, אני בעד.
תקנה אגח.
בדיוק.
כן.
תקנה ברקע, קודם כל תחזיק רזרבה, אני רוצה לראות ואתה עובר תחת ביקורת. אתה כל הזמן יש לך רזרבה. אתה מחזיק רזרבה, אתה לא משחק לפני מני ולא מחזיק רזרבות שם. ומה אתה מחזיק כרזרבה של הדולר האמריקאי?
אגח אמריקאי.
אתה מחזיק אגח אמריקאי.
אותו אגח שמדינות אחרות כבר לא כל כך רוצות לקנות.
יסה מאוד, זאת אומרת שציפורים מכה אחת. עכשיו, מי שאנחנו, ראינו שיחה מקדימה, אז דיברנו על זה. המאזינים שלנו אומרים, רגע, מה, לא הבנו, מה קרה כאן? אוקיי? יש פה סיפור שקורה ברקע, אוקיי? שדיברנו עליו, אבל מה קורה כשמדפיסים יותר מדי כסף, ומה קורה לזה שהם, איכס, כבר לא כל כך רוצים אותו. בעיקר אם זה מטבע.
כמו דולר, לדוגמה.
כמו למשל דולר.
שכבר לא כל עסקאות הנפט בעולם חייבות להיות ב...
אז בוא נדבר על הדולר.
אתו.
אוקיי? הדולר, הוא היה המטבע, או עדיין, הוא המטבע של ההגמוניה כרגע על כדור הארץ, נכון? מתי זה התחיל, אתה יודע?
1970.
זה התחיל מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, ארה״ב הזוכה הגדולה במלחמה, הושיבה את כל הבנקים המרכזיים אצלה, פלוס בטון וודס, ישבו שם, וארה״ב אמרה, חמודים, אנחנו עכשיו מכתיבים לכולכם, שאתם הולכים להחזיק אצלכם בבנקים המרכזיים שלכם רזרבה, והרזרבה שלכם הולכת להיות דולרית.
כן.
אבל אל תדאגו, כי זה לא סתם כסף, הדולר הוא מגובה ב...
זהב.
זהב. ומה כל הבנקים של העולם עשו? כל מי זוכו שם? קנו דולר, הם החזיקו דולר. אז בבנק ישראל עד היום יש פטולה.
כן, נכון, נכון, נכון.
באנגליה החזיקו דולרים, בגרמניה החזיקו דולרים, ברוסיה החזיקו דולרים, בסין החזיקו דולרים. כל הבנקים המרכזיים האלה בעולם החזיקו בעצם מאז, טוב, מלחמת העולם השנייה עד היום.
דולרים.
דולרים. כשזה מה זה אומר, הם מחזיקים פקטות של דולרים? לא, הם פשוט קונים גם אגחים של ארצות הברית. אבל לפני כמה שנים קרה קסם.
הפסיקו להצמיד את הדולר לזהב.
זה היה בשנת 1970.
אוקיי.
מאותו רגע קרה משהו מאוד מאוד מעניין. מה קרה לשווי של הדולר? אם אפשר להדפיס אינסופית ממנו, מה קורה לשווי הדולר?
לאט לאט יורד.
יפה מאוד, אז תמכור, תבדוק כמה היה עולה לקנות עגבנייה לצורך העניין או המבורגר. בשנת 1970 ממשהו, תבדוק כמה זה עולה. היום אתה יכול לראות כמה אינפלציה, כמה השווי של הדולר ירד. אבל זה לא רק זה, אוקיי? מתי, וזה בגלל שהכסף הודפס, ובעצם, אוקיי, כבר הוא לא צמוד לזהב.
אף זהב.
כאילו, כי זהב גם כן יש מים מוגבל, נכון? ובעצם הדולר הלך והודפס והודפס, וכמותו הלכה וגדלה, אבל אז קרה אירוע שאם אנחנו חשבנו שעד אז כמות הכסף גדלה, פתאום כמות הכסף טסה לשמיים. מה זה האירוע הזה? אתה יכול לנחש? מה זה דים שאני יכול לנחש? איזה שנה זה היה?
2000 ו...
קורונה. נמצא הקורונה, בלגן אחד גדול. הממשלות אומרות, לא ניתן לדבר הזה לבוא ולהרוס לנו את הכלכלה. אנחנו קודם כל...
באופן מלאכותי, לא ניתן לכלכלה.
לא ניתן לכלכלה, ומדפיסים. והתחילו להדפיס כסף. ומדפיסים, ומדפיסים, ומדפיסים. אתה יודע שבסוף הקורונה, בהשוואה לתחילת הקורונה, היה כמעט פי 2 דולרים בעולם?
פי 2.
כן. כמעט 2, 40% יותר.
וואי, זה המון.
אוקיי? זאת אומרת שבעצם, אם אנחנו מסתכלים במונחים שאתה לומד כלכלה, נכון?
חשבונאות.
חשבונאות.
במילה עסקים.
אם אני בעצם, יש לי פי 2 מהנכס הקודם, מה זה אומר שקרה לשווי שלו? הוא ירד בחצי.
כן.
נכון?
טוב.
מה זה אומר ממונחי אינפלציה? יפה מאוד, אוקיי? ואז כמובן התכחשו, בהתחלה לא, 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 אין אינפלציה. לא, 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 זה לא קרה. אוקיי? ואנשי הקריפטו מסתכלים על זה, אנשי ביטקוין, כי אנשי ביטקוין הרי כבר מראש הסתכלו על הדבר הזה ואמרו, איזה מזל שיש לנו סטושי, איזה מזל שקנינו ביטקוין, כי כאילו אתם מדפיסים כסף, והדולר שלנו יורד ויורד ויורד, אנחנו מחוץ למערכת הזאת, כי לנו יש כסף שלא קשור דבר הזה, אוקיי? מי עוד אמר אני רוצה להיות מחוץ למשחק הזה, כי מדפיסים יותר מדי דולרים?
חוץ מאנשי הקריפטו? וואי, מעניין, מי?
בנקים מרכזיים בעולם, ואני אתקרב למיקרופון להגיד את זה.
אוקיי.
בנקים מרכזיים בעולם הסתכלו על התהליך הזה, ובעצם בשלוש-ארבע שנים האחרונות, מה הם עושים במקום להחזיק כמויות של אג"חים אמריקאים, מה הם קונים במקום?
זהב.
יפה מאוד. הם באים ואומרים, אני רוצה נכס שיש ממנו מלאי.
מוגבל.
מוגבל. עכשיו, אני לא יודעת מי עוקב ומי לא, אבל אתם שמתם לב מה קורה למחירי הזהב?
מה, למה? שנה באזור ה-70%.
אוקיי, וזה כבר שלוש שנים קורה. וזה שלוש שנים שבהם בשקט בשקט, ואף אחד לא מדבר על זה, שהבנקים המרכזיים באים ורוכשים זהב פיזי, ערמות.
מטילים.
מטילים של זהב פיזי, באוניות עוברים ככה ברחבי כדור הארץ, מחליפים ידיים.
מכס על זהב.
זה בנקים מרכזיים, הם אלה שכאילו, הם לא צריכים לשלם את המכס, הם מייצרים, אוקיי? והם מעבירים ואוגרים אצלהם, ומה הם עושים באותו זמן, מה הם מוציאים מהכספות של הבנקים המרכזיים שלהם?
דולרים.
את האג"חים הדולרים. יש לי ממש גרף מאוד יפה, אני לא יודעת אם אתה יכול לצרף את זה. גרף שהוא מקסים, שממש רואים כמה החזקה של הזהב בבנקים המרכזיים בערך מלפני 100 שנה, רואים שכמות הזהב יורדת, וכמות האג"ח האמריקאי שקונים בבנקים המרכזיים עולה. והחזקות של זהב בבנקים המרכזיים נמוכה, והחזקות של הדולרים, האג"חים האמריקאים, היא מאוד גדולה. ופתאום אנחנו רואים תנועה הפוכה, מורידים את כמות הדולרים, מעלים את כמות הזהב, ועכשיו, השנה. זו הפעם הראשונה מאז 1990 ומשהו, שבעצם הבנקים המרכזיים מחזיקים יותר זהב מאשר אג"חים אמריקאים.
יו.
אופס.
מטורף.
אופס.
טוב, לצרף להם את הנתון הזה, למי שלא מאמין.
כן. יכולו לבדוק את זה עצמם, תיכנסו לגוגל, תבדקו כאילו מלאי הזהב ובנקים מרכזיים במגמה שלו בזמן האחרון. תראו את הגרפים האלה, זה מיינד בלואינג. עכשיו נשאלת השאלה, למה מיטב האנליסטים, בו בנקים מרכזיים הם לא פריירים.
לא פריירים.
הם יודעים להסיק את האנשים הכי חכמים והכי מקצוענים במקרו-כלכלה ואנליזה והסתכלות קדימה. למה הם צריכים להוריד את ההחזקות שלהם באג"חים אמריקאים ולהביא זהב פיזי?
מעניין למה, ממש
מעניין. למה?
כי הדולר.
כי יש לנו בעיה.
אינפלציה, אבל זה...
הדולר לא מצליחות להציק, להדפיס. עכשיו, אם זה רק היה דולר, היינו מונים.
גם חזרו, ממש לפני שבוע, אם לא יותר, חזרו להדפיס באמריקה.
כן, אם זה רק אמריקה, זה היה נחמד.
כן.
כי זה גם אירופה. אופס. אם אנחנו מסתכלים על M2, אפרופו אמרנו M2, תבדקו את הגרף של כמות הכסף בכדור הארץ, מה תגלו? הפתעה ענקית. עכשיו, נשאלת השאלה.
אוקיי. שאלה אחרונה, ואז נעבור לשאלה הבאה.
אוקיי. לא, אז אני חושבת שאני כבר שואלת את השאלה הבאה. כאילו, מה השאלה הבאה?
אני רוצה קצת לשנות את הנושא. אוקיי. דיברנו עם הכלכלה כבר אמרנו. אוקיי, כן.
אז בגלל הבנו למה הזהב עולה, נכון?
כן.
מי עוד מוציא אותך מהמערכת מלבד זהב פיזי?
ביטקוין.
יפה. אבל השאלה המרכזית היא, אז אם ככה למה ביטקוין יורד עכשיו? לא הגיוני, נכון? אם הזהב עולה.
טוב, זה יותר מעניין מהשאלה השנייה שלי.
לא, 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 בוא תשאל את השאלה שלך, נשאיר את המאזינים שלנו במתח.
אוקיי, אוקיי. בוא נחזור רגע ל-CDBC, תגיד לנו קודם כל, מה זה? האם הדולר או השקל הדיגיטלי מאפשר שליטה ממשלתית מוחלטת בכסף, או שיש בו יתרונות לציבור?
איזה שאלה מעולה. מה זה CBDC? קודם כל זה ראשי תיבות. Central Bank Digital Currency, כלומר, כסף דיגיטלי של בנק מרכזי.
אוקיי.
אז מי יכול לייצר CBDCs? רק בנקים מרכזיים.
מוזר, זה מוזר מה שאת אומרת.
זה CBDC? זה המשמעות שלו, Central Bank Digital Currency.
אבל אנחנו סומכים עליהם שיצרו מטבע, ראינו איך הם פועלים.
שאלה גאונית, אני אפילו לא צריכה להוסיף שום דבר, כאילו, אתה יודע, מפי עוללים, מה שנקרא זה כדי לצא. שאלה מעולה. מה אתה חשב על זה? איך הוא ענה לשאלה הזאת?
אני יודע את התשובה.
מה הוא אמר בו?
הוא הוציא חוק שבנקים מרכזיים לא יכולים...
הוא לבנק המרכזי, לעשות תמריץ, לפד. לפדרל ריזרב. אסור. לא רק להדפיס ולייצר CBDC, אסור להם אפילו לחקור את זה. ולמה הוא אמר את זה? כי מה הבעיה עם CBDC?
שרוצים לשים בו איזה מנגנון כלשהו של נגד אינפלציה.
הוא, מלוואי. זה לא המנגנון.
אז מה?
אחד, זה נושא של פרטיות.
אוקיי.
ושתיים, זה נושא של שליטה ב-humans, בבני אדם. וכדי להמחיש ולהבין מה הסכנות של CBDC, אנחנו יכולים להסתכל על פיילוטים שנעשו. יש שני פיילוטים מאוד מעניינים שנעשו, אחד בתאילנד ואחד בסין. שיצרו שם CBDC, אוקיי?
יו, מה שהיה בסין זה מטורף.
על איזה חלק אתה מדבר? מה שהיה בסין זה מטורף, נקודה.
בקצרה נעשה את זה, הם הוציאו מטבע, ואז הם, עם המטבע הזה, כולם קיבלו ארנק במתנה, $300, משהו כזה, במטבעות.
נכון, נכון.
אבל היה אפשר לקנות אם זה רק מים,
נכון,
ספריית תמשיך.
נכון, נכון, בדיוק, ממשלת צין באה, אמרה חברים יקרים,
קחו כסף חינם.
קחו כסף חינם, אתם רוצים כסף דיגיטלי, עובר בשניות, משהו מדהים. אבל מה אתם צריכים ללכת עם כל מיני שחקנים? אנחנו יודעים הכי טוב. אנחנו יודעים מה טוב לציבור זה כדי להגן עליכם, אוקיי? אנשים באו, הורידו את הארנק, אמרו, וואלה, מגניב, איזה מגניב, קיבלתי כאילו, נגיד, $300, תחשבו ששמו לך 500 שקל לצורך העניין, בסדר?
אני שמח.
יפה מאוד, עכשיו הם אמרו, וואלה, איזה מגניב, עכשיו יש לי כסף כזה, נכון? אני יכולה להתחיל להעביר לבוא, כאילו, עכשיו...
נעשה לי את הדברים
שעושים כסף. קנית, הכל לבוא, אני עכשיו מחזירה לך את ה-10 שקל, נכון? אני אעביר לך כמו בביט, טק, טק, נכון?
אוקיי.
אפשר?
כן.
לא.
איתם לא, בדרך כלל אפשר.
הם תכנתו את הכסף, לא דיברנו על חוזים חכמים, אבל את הכסף הדיגיטלי אפשר לתכנת.
מה היה אפשר לקנות איתו?
זה יפה מאוד, אפילו לא בכל החנויות. אי אפשר לקנות בכל החנויות, אלא רק בחנויות מאוד מאוד ספציפיות שקיבלו את האישור. אפשר לקנות רק מוצרים מאוד מאוד ספציפיים שהיה להם את האישור. משהו כמו לחם, מים, חלב וגיגיות. למה גיגיות? אף אחד לא יודע למה גיגיות, אוקיי?
חובה.
אבל רגע, חכה, כי זה לא השוס. זה לא השוס. השוס הוא שמן הסתם יש כמות גיגיות שאתה יכול לקנות, נכון? אז נשאר לך עודף של כסף, נכון? אתה אומר מגניב, ואני אחסוך אותו, נכון? יש לו תאריך תפוגה.
טוב.
כלומר, החליפו את הכסף בשוברי שי. יש לך שובר שי, הוא פג תוך כך וכך זמן שאנחנו נחלטנו עליו.
אז בדיוק בגלל זה, טראמפ לא רוצה...
זה אחד, הוא אומר, סליחה רגע, זה בא ונוגד את חוקי היסוד של קניין פרטי. אוקיי? הכסף שלך זה הנכס שלך, אבל אתה קיבלת משכורת, אתה הבעלים על הכסף שלך ולא מישהו אחר. זה אחרת נוגד את חוקי היסוד. ראינו את הסין. חכה, אבל זה לא נגמר בזה, כי תאילנד הגדילו ועשו, שאתה יכול להשתמש בכסף שלך ב-CBDC רק 4 קילומטר מהבית. שכח ניסה לחול. מאמי, תשכח מניסוע לרייכמן, אם אתה לא גר בהרצליה, הלך עליך, זהו. אתה לא יכול לקנות
בקרנף.
אין, אתה לא יכול לקנות בקרנף, זהו, הלך על הקרנף והלך אלינו.
אפשר, אוקיי.
זאת אומרת, היכולת לבוא ולתכנת את הכסף, לתכנת כי זה ביט ובית.
כן.
הוא מטורף ונותן הרבה מאוד כוח לידי אותו גוף שמנפיק את הכסף הזה. עיין ערך בנקים מרכזיים, ואתה שאלת את השאלה, אני אפילו לא צריכה לחזור עליה. איך יכול שאנחנו נותנים לגוף ריכוזי שפישל כל כך הרבה פעמים? זה לא דווקא הבנק המרכזי שפישל, אבל בואו, אנחנו יודעים. גופים ריכוזיים זה יומנס שיושבים שם באמצע. היום זה קדנציה של מישהו מעולה, עוד 10 שנים זה לא אומר שזה יהיה מישהו מעולה, נכון?
באמת.
יפה. ראינו פשלות שבני אדם עשו, אז כאילו, למה אנחנו נותנים להם כל כך הרבה כוח שמסוגלים אפילו לחסום ארנקים, אוקיי? אבל בא טראמפ ואמר, זה לא רק הבעיה של הזכות קניין והזכויות יסוד. יש עוד זכות יסוד שהולכת לאיבוד, וזה הנושא של הדאטה והפרטיות. כי סין הגדילה ועשתה. מה סין עשתה בנוסף לזה שיש כסף דיגיטלי? מה עוד יש בסין? מי יודע מהמאזינים שלנו? ראיתם את הפרק במראה שחורה עם הדירוג החברתי?
נכון, יש את הסושיאל
קרדיט. איזה יופי.
אני הייתי בסין שנה שעברה,
כן.
ולא יכול, בן אדם שאין לו ציון סושיאל סקור גבוה, לא יכול, יש שם עמדות של מתנים ניידים. אז הוא לא יכול לקחת מתן אפילו, חייב לעבור רף מסוים. ואז איך אתה מעלה את הרף שלך אם עשית דברים לא סבבה?
עבודת שירות, כמו אסיר, בלי מסעות. עבדות,
זה עבדות בכל דבר. בחינם, רק בשביל שתוכל לקחת מתן נייד ולהיכנס למקומות מסוימים.
ניחא, אם זה מתן נייד, נשמה, אתה יודע שחוסמים חשבונות בנק של אנשים?
אתה לא יכול
לקנות כרטיס ברכבת. אתה לא יכול לשים את הילדים שלך בבתי ספר הטובים. אתה גם לא יכול לקבל...
דיברתי על זה עם חברים, אנשים סינים שם, הם כל כך מדוסקלים מזה, אבל הם מפחדים להגיד מילה.
איזה קטע. אז מה קרה לחופש הביטוי? מה קרה לפרטיות של האנשים?
אז בעצם במטבע, מלכתחילה זה בעצם בונה לך כאילו את כל הזכויות הדאטה הבסיסיות.
אתה מבין שזה דאטה ודאטה אינטרנטית. אם אני קניתי עכשיו במטבע, קניתי משהו בסוג של קפה או סוג של לא משנה מה, אתה יודע עליי את הכל, נכון?
כן.
ברגע שיודעים עליי הכל, יכולים לבוא ולדרג אותי, נכון? ולהגיד, אני למשל, לא יודעת, אני לא מעשנת, אבל מישהו שמעשן למשל, אז הדירוג החברתי שלו יורד, כי הוא מזהם את האוויר. כנ"ל מי שנוסע הרבה במכונית, כי כאילו פולט פחמן, נכון? הוא טס הרבה.
כן.
או יש לו ילדים ומייצר חיתולים, נכון? ויכול להיות שהוא בכלל קטע ענק למדינת ישראל. בוא נחשוב על זה רגע. הרי קוראים לנו שעשינו ג'נוסייד, אין לאנשים לא בסדרים. בוא נוריד להם את הדירוג אשראי. בואו נחסום להם את הכסף שלא יכול להשתמש בו.
וואי, מטורף.
כי הכל אפשר לתכנת.
לא חשבתי זה אפילו, כן.
אז עכשיו בעצם אנחנו מדברים לא רק על הזכויות של הקניין שלי, לא רק על הזכות של הניידות שלי, אני מדבר על הפרטיות שלי. כי הרי מה זה עניינו של בן אדם? עכשיו תבין, הדירוג החברתי בסין יורד על זה שאתה רשמת טוויט, אתה מפחד לדבר.
כן.
זאת אומרת, אם כתבת משהו שהוא לא, או אמרת משהו שהוא מנוגד לממשל, או למישהו שיושב שם בעמדת כוח, גוף ריכוזי כלשהו, נכון? אופס, אפשר לבוא ולחתום לך את הגישה לכסף. אתה מבין את השליטה?
פסיכי.
אתה מבין מה קורה לחופש הביטוי? אתה מבין מה קורה לחוקי היסוד של הדמוקרטיה? עכשיו בוא, אני מזכירה לך, האנושות נלחמה על זכויות היסוד האלה במשך אלפי שנים.
אז בואי תעני לי במשפט. האם הבלוקצ'יין מציע פתרון אמיתי למעבר מכוח ריכוזי לכוח מבוזר? מבוזר זה כל מה שתיארת עכשיו בעולמות האלה של זכויות אדם וה... כל הדברים האלה ששומרים עליהם
כן,
בעצם.
כן, אבל גם מכל אפשר לעשות פויל שטקים. אז זאת אומרת, הרי סין בעצמה יכולה לבנות אותה מערכת על גבי בלוקצ'יין. נכון? אבל הוא בלוקצ'יין ריכוזי.
אבל הפתרון יכול להגיע רק מבלוקצ'יין? כי המערכת עצמה היא כבר
הבעיה אולי... הבעיה יכולה להיפטר על ידי ביזוריות. אבל אם אתה עכשיו בממשלת סין או איזושהי ממשלה ואומרת, אין די, אני מייצר בלוקצ'יין, הוא מבוזר לגמרי, אני שם בלוקצ'יין אחד על בנק א', את הבלוקצ'יין השני על בנק ב', על הבלוקצ'יין השלישי אני שם במשרד התחבורה, את הבלוקצ'יין הרביעי אני שם בתוך הזה. מה הבעיה? זה מבוזר. איזה יופי, נכון?
המון ביזורים.
המון ביזורים יש לי, כאילו בכל סניף, יש אחד במשטרה גם כן וגם הוא בכלל במשרד של פייסבוק, כדי לצנזר אותי אם אמרתי משהו נגד הממשל. זה מבוזר, מה אתם רוצים? אז זה יכול להגן על האנשים בצורה כזאת? האם ערכי היסוד שכולנו רוצים שימשיכו להיות גם לילדים שלנו ולנכדים שלנו ולנו? לא, הם לא נשמרים, ופה זו הנקודה. זו הנקודה שכרגע, ולכן הנושא, שאני אומרת שהנושא הזה הוא דבר הכי מרתק שקורה כרגע בכדור הארץ, משום שאנחנו לא מדברים רק על כסף. אתה יודע שבכסף, בעברית קוראים לזה דמים.
כן, נכון.
זה חיי אדם, אוקיי? אנחנו לא רק עוסקים בדמים, בכסף. אנחנו עוסקים בעצם, אנחנו באתיקה שלנו כבני אדם, איזה סוג סוסייטי, איזה סוג חברה ושליטה אנחנו רוצים לייצר על האנושות, אוקיי? כי הדברים האלה עומדים בסימן שאלה. האם עדיין זכות הקניין שקיימת במדינות, אני מזכירה לך, רק במדינות המערביות, בעולם זה לא ככה, ובהיסטוריה, זה כולנו יש לנו כיס של 200-300 שנה שלבני אדם יש זכות קניין, זכות ביטוי, חופש לפרט, חופש לגוף שלי, זה דברים שהם כאילו לא מובנים מאליהם, לנו זה מובן מאליו, בשאר כדור הארץ זה לא, נכון? כן. היסטורית זה גם לא היה ואף אחד לא הבטיח לנו שבעתיד זה יהיה, נכון? אם הדור שלנו לא יעצור רגע ויגיד רגע, 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 ערכי היסוד שלנו עדיין חשובים לנו. אז הדברים האלה ילמו, נכון? ולכן זה הדבר הכי מעניין שקורה כרגע בכדור הארץ. כי בעצם עומדים פה בשאלה דמים, כספים, וגם דמים ברמת הבני אדם, מה הזכויות שלנו. מי אנחנו? מול התאגידים, מול השליטים, מול הגופים הריכוזיים.
רוב האנשים שמדברים עכשיו על קריפטו ובלוקצ'יין, דברים כאלה, הם מסתכלים על זה הרבה פעמים על זווית בכלל של התעשרות מהירה ושל של ביטקוין, ושל האם ביטקוין זה נכס, ומה השווי שלו בכלל, ועוד התחלנו לדבר על זה אפילו.
זה בכלל,
הבלוקצ'יין זה כל כך יותר עמוק מזה.
שזה כל כך לא משנה, כי עכשיו אני אשאל אותך משהו. אם אתה מבין שהעולם הולך בצעדי ענק לכיוון הזה, זה משנה לך? אם אתה, אם הבלוק, עכשיו אתה רוצה, אתה דרך החוצה, נכון? מה דרך החוצה מתוך המערכת המטרוללת הזאת? מי אתה יכול, מה אתה יכול לקנות כדי להיות מחוץ למערכת הזאת שמדרגת אותך חברתית וחוסמת לך את הכסף ולא מאפשרת לך לחסוך ויש פה, אתה רק מקבל שוברי שיש, אתה יכול לשתמש
בביטקוין.
אתה מחוץ למערכת, או תקנה זהב, אבל עם זהב אתה לא יכול לעבור בגבול, נכון?
נכון.
אבל עם ביטקוין אני יכולה לעבור מכל מקום, אני יכולה להעביר את זה עם בן אדם, אני עכשיו רוצה להעביר לילד שלי בארצות הברית, אני רוצה להעביר כסף לביטקוין. עכשיו אני אשאל אותך משהו, אתה אמרת אני רוצה להחזיק ביטקוין, כי הבנתי שלשם העולם הולך. אכפת לך? אם המחיר כרגע הוא 90 אלף דולר, או 100 אלף דולר, או 20 אלף דולר לביטקוין אחד?
אני בכלל מודד אותו בדולרים?
ברור, וואי, גאוני. תקשיב, אנשי הקריפטו עכשיו ששמעו אותך, הלכו פי, הבן אדם גאון.
למה?
למה בכלל צריך למדוד אותו בדולרים?
איך אני מודד את זה? בכמות. 0 נקודה, משהו, או 3 ביטקוין.
שווה 1 ביטקוין.
כן.
יפה מאוד, למה משתמשים במונח הזה של דולרים? מי אמר שזה בכלל רלוונטי עוד 10 שנים?
אז אם גם מדברים על המחיר של הביטקוין, מרב,
למה הוא
ירד כל כך?
למה הוא ירד
מתחת ל-90?
הוא ירד מתחת ל-90. ופה עכשיו יש שאלה מאוד מאוד גדולה.
ואיפה כולם קנו? ב-20 כולם קנו.
זה לא כולם, אוקיי?
זה הקהל.
אנחנו כרגע נמצאים בתקופה.
דברת כהן יחדר.
כל הסטודנטים, קודם כל, את גברת כהן יחדר לא נמצאת בביטקוין.
את חושבת?
בטוח. אתה
אפילו לא באייביט?
ממש לא, מה פתאום?
אני כן, דבר.
אחוז האנשים שנמצאים בישראל בכלל, שיש להם ביטקוין, 10-14%, כאילו אחוזים בודדים, בודדים, בודדים.
אין באמור המלצה, חבר'ה.
ממש לא.
כולנו מחזיקים ביטקוין, אבל אנחנו לא אומרים לכם לעשות את
זה. אפילו לא. אני, קודם כל, לפני שבן אדם קונה ביטקוין, תעצור, תבין. למה אתה קונה?
מי זה ביטקוין?
מה זה נותן לך? מה הערך?
מה
הערך שנותן ביטקוין? בפרק הזה שדיברנו, ראינו מה קורה בעולם, אמרנו, אם המגמה הזאת ממשיכה ואין פרטיות ואין פה ואין שם, אז הביטקוין הוא הדרך החוצה, נכון? אבל יש עוד כל מיני דברים, ואם יש אינפלציה אינסופית בעולם, כי מדפיסים כסף, אז זה דרך החוצה כדי לשמור על הערך
שלו. אז למה הוא יורד?
או, יפה, אז למה הוא יורד? וזאת שאלה מהממת, אוקיי? כי מה שאנחנו רואים כרגע זה החלפת ידיים. ואתה זוכר שדיברנו בתחילת השיחה שלנו, דיברנו על נושא של הסייקלים, ודיברנו על הקורים, ודיברנו על הכמות של הביטקוין שהולכת ויורדת כל פעם, כל 4 שנים יש אירוע שנקרא חצייה. זה אירועים טכנולוגיים שתוכנתו בתוך המטבע מלכתחילה, בתוך הפרוטוקול נקרא לזה.
כן, בסדר? הוראות יצרן.
יפה, הוראות היצרן אומרות ככה, כל 4 שנים, כמות הכסף או כמות הביטקוין שמקבל מישהו שעושה את עבודת הקריאה,
התגמול, כן.
זה, התגמול שהוא מקבל נחצה ב-50%. חצי.
זאת אומרת, פעם הוא קיבל 8, ואז הוא קיבל 4, ואז הוא קיבל 2, ואז 1.
יפה, יפה, וככה זה ממשיך.
ואז חצי, סטושי.
כן, אבל תחשוב שכל סטושון קטן כזה שווה הרבה יותר, מה שווה.
כן, פעם זה היה.
שזה היה עם 8 ביטקוינים אפילו, אוקיי? זה לא?
אוקיי.
אז עכשיו בעצם, וקורה איזשהו סייקל קבוע, אוקיי? הסייקל הקבוע הוא שאחרי החצייה, פתאום מתחיל, כאילו, המחיר מתחיל לעלות, ואז אחרי זה יש קורים שמתחילים להיכנס לבעיה, כי הם לא מספיק יעילים מה קורה להם, הם לא מצליחים ב-4 שקל, כאילו, או בחצי, נכון? הם לא מצליחים לעמוד בזה, אז הם באים וסוגרים את זה, ואז יש עניין של מלאים, ואז יש עניין של ירידת מחיר, ואז עוד הפעם המחיר עולה. אוקיי? וכל 4 שנים אנחנו רואים את הסייקל הקבוע הזה, ככה, הוא הולך ויורד, ועולה ויורד עוד הפעם.
וואי, מטורף.
ואנחנו
כולם מסתכלים על הקווים, על הגרף, על המחיר.
כגרף. כי עכשיו לדעתי אנחנו קצת הקדמנו את הגרף, אוקיי? ומה שקרה הוא שאחד הדברים שקרו בחודשים האחרונים, שהיינו אמורים להיות עדיין בעליות, אני ציפיתי שהעליות האלה יימשכו עד ינואר, והנה, התבדתי, זה הקדים את הזמן בערך בחודש ומשהו. מה שקרה הוא שלאורך כל העליות האלה, באו אנשים עם ארנקים מהראשונים הראשונים, אלה של, כאילו של הז'יטונים, אתה זוכר כאילו?
כן.
אוקיי? והמחיר הגיע ל-$100,000, הם קנו את זה בסנטים בודדים, והרבה מהם פשוט באו ומכרו. עכשיו, זה תמיד מחליף ידיים, אבל מבחינתם הם הגיעו לאיזשהו מחיר שהוא פנטסטי.
זה אי אפשר לדעת למה הם קנית, מכרו גם, כן.
נכון, אבל לא, יש גם הרבה כאלה שהם לחלוטין באים ומדברים על זה בפודקאסטים שלהם.
כן.
ואומרים, תקשיבו, אני הבנתי, אני החזקתי את זה על מנת שביטקוין יהפוך להיות המיינסטרים, את השלב הזה שצחקו עליי, את השלב הזה שנלחמו בי. עכשיו,
אז הם קנו אותו בשביל המחיר, בשביל העליית דרך?
לא, הם רצו לבוא ולהכניס את הדבר הזה בתור תשתית למערכת הבנקאית. כלומר, המשחק הזה ייגמר כאשר הדולר הבא יהיה מגובה בביטקוין. אתה מבין? כי ברגע שזה יקרה, ואנחנו נחזור לסטנדרט הזה, לרזרבה של ביטקוין, זהב, מה שזה לא יהיה, אז בעצם הדולר כבר ישוב עוד פעם שהם ערך, נכון? כשזה יקרה, אז בעצם ביטקוין עשה את התפקיד שלו. עכשיו, אם זה יקרה, אם זה לא יקרה, אם כזה, יש מיליון דברים שיכולים לקרות בדרך.
מטורף.
נכון? אבל הם באו ואמרו, אנחנו קודם כל הגענו למצב שהמיינסטרים כבר מתעניין. אני מבין שעכשיו, בזכות זה שהמיינסטרים מתעניין, והחוקים השתנו, חייבים עכשיו מלא מלא סטארט-אפים, נכון?
כן.
כי פתאום עכשיו כל אחד יכול להקים סטייבל קוינס, וצריך שהסטייבל קוינס יהיו יעילים, ומי אמר שתדר ימשיך להיות הגדול בעולם, נכון? כי פתאום עכשיו הבנקים יכולים, והם צריכים פתרונות, אז הם ממש אומרים את זה, אנחנו מימשנו את הביטקוינים שלנו, כדי לבוא ולהשקיע בסטארט-אפים, שבאים ומעצימים את הכניסה של הטכנולוגיה הזאת.
וואי, מטורף זה שזה הסבר לוגי הגיוני.
כן, עכשיו. ואז עכשיו קורה עוד דבר שהוא נורא 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 מעניין.
אבל מהר כך אנחנו חייבים לסיים, ויש לי עוד שאלה קטנה וחשובה.
כאילו בתור טריגר קטן לאנשים.
כן.
בסדר? כשאתה קונה נכס, אתה יכול לקנות אותו בבורסה, ואז אתה רואה את המחיר, או שאתה יכול לקנות אותו over the counter, נכון? כשאתה עושה את זה בחדר המסחר.
ב-OTC.
כנל בביטקוין. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה את הירידה של המחיר, שהיא בעצם בבורסות. איפה הלוויתנים החדשים, הענקים, התאגידים, קונים את הביטקוין, הם קונים את זה בבורסות? איפה הם קונים?
אג"חים של מאסטרי.
OTC, כן, כן, גם זה. בואו לא נדבר על זה. אבל הם קונים.
זה פודקאסט שלם.
זה בואו נדבר על הדבר הזה, וכאילו להגיד כאילו,
צריך לקרוא את פרק ברק על זה.
אוקיי, מה היה לנו עד עכשיו, אוקיי? אבל הם קונים OTC. זאת אומרת שאנחנו כרגע רואים החלפת ידיים. אנחנו רואים הרבה אנשים שניבלים, וזה קטע ענק. כי מי ניבלים עכשיו? לא אלה שהם אידיאליסטים, אומרים, אני רוצה מחוץ למערכת. מבחינתם זה כאילו, יש, בוא נקנה רקוד. כאילו, מגניב, הגיע ל-$90,000, יאללה, תעמיד.
תביא.
יגיע ל-70, תביא עוד, יגיע ל-20, מצוין, אולי אפילו שני ביטקוינים מלאים. ואז נראה אתכם כשהעולם ממשיך עם ההדפסה האינסופית של הכסף. שזה מי עושים עכשיו? מי באים וקונים בכמויות גדולות מאוד את מה שאת הסחורה שמשתחררת? בדיוק הענקים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה אנשים שניבלים, אומרים, אוי, 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 ירד, אוי, אוי, ירד, הם לא הבינו כאילו מה, מה הקטע, הם קנו את זה רק בגלל הפומו, נכון? Fear of missing out, הם קנו את זה כי זה מגניב, כי אני רוצה להרוויח, לא הבינו מה הם עושים, שחררים את הסחורה, ומי קונה את זה over the counter? בדיוק אותם ענקים, אותם אנשים שמבינים שיש בעיה עם הדולר, ושיש בעיה עם כמות הכסף, עם M2, והם רוצים איזשהו, הם גם אומרים את זה, גידור, הגנה.
מטורף.
עם נכס שיש בנו מלאי מוגבל.
טוב, עכשיו אתם יודעים למה ביטקוין ירד.
כן.
ואתם מבינים מה עומד לקרות פלוס מינוס.
נכון, כי אנחנו
ותעשו שיעורי בית על הסייקלים, תסתכלו קצת, תראו מה היה פעם, למה דברים קרו. לרוב הדברים בסוף יש הסבר לוגי.
יש הסברים מצוינים, אני
ושוב. כמובן שיש הרבה עניין של רגשות, גם בפחדים,
בפסיכולוגיה. ברור, מי שמוכרים עכשיו זה הרבה פסיכולוגיה, זה לא לוגיקה, כי אם אתה קנית את זה לטווח ארוך, ואתה אומר, אני קניתי ביטקוינים, כתעודת ביטוח לעוד 5 שנים, כי אני לא יודע מה יהיה עם הדולר, אני לא יודע מה קורה עם כאילו המערכת הבנקאית, לא יודע, קונה את זה 5 שנים. מה אכפת לי אם באמצע המחיר עולה או יורד? זה כמו להגיד, קניתי מטבעות זהב, יש לי כרגע כמה מטילים של זהב, זה מעניין אותי.
אבל המתחילה שהם לא קונים את זה בשביל עוד 20 שנה. אנשים מחפשים את השורט
טרם. אני לא רוצה 20 שנה, אני מדברת על עוד 5 שנים, אני לא חושבת שזה יותר מ5 שנים, המעבר ידיים, מעברי הכוח, משחקי הכוח שקורים כרגע בעולם. אנחנו באיזשהו מאבק גיאופוליטי, כן?
טוב, אז עכשיו שכולם יודעים.
כולם יודעים.
עכשיו תראו, 50% בערך מהצופים של הפודקאסט כנראה היו בחורות.
וואלה?
כן.
וזה יהיה מאוד מעניין, משום שהמשקיעים הגדולים דווקא, זה קטע, זה תמיד מתסכל אותי. שא', בתחומים של פיננסים, אנחנו יודעים שיש ריבוי גברים, ובתחומים של טכנולוגיה גם ריבוי.
אז בכלל, אז באמת.
ובתחום הקריפטו, היו לי פעמים שעמדתי מול קהלים של 400 איש, שהיו שם שתי אנשים שהם המזכירות או המנהלת שיווקית.
מטורף.
כאלה. למה?
אז בואי תתני לנו איזה טיפ לכל הבנות היזמיות שמתות על עולם העסקים, ואיך אפשר להתמודד בעולם כזה שמלא גברים. אני גם, אני עובד בתעשייה הפיננסית, עוד לא הייתה לי פגישה אחת עם בחורה.
לא נכון.
בשנה האחרונה.
שמה, שרוצות ומקימות סטארט-אפ?
לא, בעולמות שאני יושב על אנליזות על חברות, על, על, על דמויות מפתח בבורסה ובכל מה שקשור למניות ולקריפטו, דברים כאלה.
וואי, זה מזה טוב לי לשמוע את זה.
בקושי יוצא לי. בודדות.
אז דבר איתי קודם כל, כי אני יכולה לחבר אותך למלא נשים תותחיות שיושבות בכל התפקידים האפשריים.
לא, בטוח. אני מדבר סטטיסטית. אז איך זה כשלי יצא דבר כזה, ואני בטוח שהבחורות הבודדות שנמצאות שם חוות התמודדות כלשהי.
ברור שיש התמודדות.
כן.
בוא, התמודדות, אני גם לא יכולה להאשים את הסביבה, אני לא יכולה להאשים את הגברים, אוקיי? אני יכולה לבוא ולהגיד שיש הבדלים, אוקיי? זה לא התחום שלי, תשאלו סוציולוגים, איך מגדים בת, גבר או בן שמפריע בכיתה או מטפס על הזה, מה אומרים עליו? כאילו, גבר, נכון? אישה שעושה עוד אותו דבר, היא אגרסיבית, היא ילדה כאילו אגרסיבית, היא ילדה בעייתית, נכון? זאת אומרת, מה מלמדים בנות? שהיא בשקט עצבי ותחכי לתור שלך, נכון? זה לא עובד. זה לא עובד, ואז זה אומר שאנחנו צריכות כאילו לעשות אוברייד על תוכנה ששתלו פה כשהיינו בבית ספר מאז גיל אפס. אוקיי? אז נשים, out there. אתן מסוגלות, ובואו אני גם מגלה לך משהו. אתם יודעים מי המשקיעים היותר טובים סטטיסטית, נכון?
בטוח שבחורות. יותר רציונליות.
פיקה, כמה. בהשקעות, ניירות ערך, השקעות בכלל.
ננסי פלוסי, שמכיר.
לא, אוקיי, בואו, רגע. צריך לעשות עליה ועל מייקל סטיילר, על מייקל סטיילר, כאילו, אותו זמן. תעזב רגע. כן, זה כאילו, זה אנקדוטה, זה יכול להיות לעשות שרוצות איזה סטנדאפ על, כאילו, על הדמויות החמודות האלה. כאילו, לא שיש לי משהו להגיד על מייקרוסטטג'ס, זה דיון יותר רציני מנזי פרוסי. אבל לא, ברצינות, אם אנחנו מסתכלים ומשווים, כאילו, בעצם מנהלות תיקים לעומת מנהלי תיקים, ונשים שמנהלות את הפיננסים לגברים, אנחנו רואים שלאורך זמן, לנשים יש לפחות 2% יותר בתשואות שהן מייצרות, כאילו בשנה. זה אמור בעולם הפיננסי. ולא רק זה, אני אגיד יותר מזה. העולם הפיננסי והעולם בכלל כרגע נבנה על בסיס דומיננטיות של חשיבה גברית. אוקיי? הגענו לאיזשהו מקום שאנחנו הבנו שיש לדבר הזה מגבלות, בואו תראו איך כדור הארץ נראה. אוקיי? נשים אהובות.
אפשר להתווכח.
נשים אהובות. לא הגיע תורנו. לא הגיע תורנו שאנחנו נבוא עם האנרגיה שלנו ועם הראייה שלנו ועם הקמפשן שלנו וההסתכלות שלנו כמה דורות קדימה.
מסכים ומחזק.
אוקיי? אם נשים היום מנהלות את העולם, אתה חושב שזה היה נראה כמו שזה נראה כרגע?
היה קצת יותר ורוד עם פרפרים ונצנצים, והיה כנראה יותר טוב.
זה, כאילו, כן.
לא, בואי, צוחק. היה יותר מאוזן, פחות קיצוני.
ולא רק זה, אני חושב שגם היה פחות, אתה יודע, הייתה, יש איזה מישהי, שאני שגרירת ישראל בארגון הנשים הבינלאומיות, ב-EWPN, European Women and Payments Network. אני שגרירת ישראל. ומי שהקימה זאת אישה, שבכלל הרקע שלה הוא אפריקאי. ויצאנו לצחוק על הדבר הזה ולהגיד על נשים, והיא אמרה שלדעתה, אנשים בנבחרי ציבור, כאילו אנשים בתפקידים של נבחרי ציבור, צריכים להיות נשים שהן גם סבתות. כי ברגע שאתה שם נשים שיש להם כזה ניסיון חיים, שגידלו ילדים ונכדים, מאוד 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 קשה להוריד אותם מדרך הישר, כי מערכת המוסרית שלהם היא כל כך חזקה, שאי אפשר להשחית אותן, כי אין להן סיבה.
מטורף.
עכשיו תאר לעצמך שכל העולם מושתת על נשים שכבר גידלו דור של ילדים ואפילו דור נוסף. תנסה להפוך אותם להיות מושחתות. זה מאוד 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 קשה. אוקיי? הם ישבו שם עם העקרונות שלהם ועם הראיית הקמפשן שלהם לעולם. אז נשים, כאילו, העולם הפיננסי מיוצר כרגע מחדש, תורנו, בואו תיכנסו ובואו נעשה את זה כמו שצריך הפעם.
ובנימה אופטימית זאת, נגיד תודה רבה ו... זהו, זה היה הפרק שלנו, מקווה שנהנתם, שלחו לחברים שלכם ותשמעו ותבואו לפרק הבא גם, הולך להיות סופר מעניין, יהיו עוד אורחים מדהימים, וזה לדעתי הולך להיות הפרק כנראה הכי טוב.
לא, שלנו זה הכי טוב.
כנראה זה הפרק הכי טוב.
אין מה לעשות, כן, עשה שלנו עוד דמים ודמים, יותר מזה, כאילו, מה...
אז דיברנו על יסודות, על מה בנוי, על בני אדם.
ושליטה בחברה.
לא, שליטה בחברה.
וכסף, כן, זה
ילידה. על קומוניזם, על
הכל. בדיוק, על זכויות אדם, וכל זה קשור ל-Follow the Money. נקרא לפרק הזה, Follow the Money.
Follow the Money, זה השם של הפרק. ותודה רבה, ולהתראות.